אז ההצלחה של חיל הים, חלק ממנה זה העובדה שכל הפעילות שלו היא פעילות סמויה, היא פעילות שאינה גלויה לעין, זה בכוונה תחילה, והם עושים דברים טובים וחשובים למען עם ישראל.
זה מאוד מאוד מעניין, להיות רב בצבא. כי אנחנו יודעים שהיום יש הרבה ויכוח, האם יש חרדים בצבא, לא בצבא, ואתה כבר מעל 20 שנה בתוך הצבא.
תפקידים מיועדים לחרדים, בתפקידים טכנולוגיים, תפקידי מודיעין.
כי אנחנו מדברים ליהודים שאנחנו חושבים שזה קשה להם להיכנס לאיזה ג'וב, לאיזה סוג של לא יודע מה עבודה, אבל אתה נכנסת לאיפה שאנחנו שומעים כל הזמן שאין חרדים.
אבל בתקשורת לא מייצרים את האחדות הזאת. מה הם מוצאים כלפי חוץ? איפה יש בעיות?
אני כאן עם הרב אופי טובון. ספר קצת על עצמך.
ערב טוב, אופיר טובול, אני בן 45, נשוי, 5 ילדים שעוברים. ממש לפני מספר חודשים סיימתי שירות ארוך בצבא, 24 שנים בתפקיד רב צבאי במגוון יחידות בצבא. התפקיד האחרון והמשמעותי, הרב של חיל הים הישראלי, 6 שנים אחרונות.
6 שנים אחרונות בחיל הים. לא שומעים הרבה מחיל הים, שומעים על חיל האוויר, שומעים מהחיל, חיל הים, אבל אנחנו יודעים שעושים דברים טובים.
כתוב, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. ההצלחה של חיל הים, חלק ממנה זה העובדה שכל הפעילות שלו היא פעילות סמויה, היא פעילות שאינה גלויה לעין, זה בכוונה תחילה, והם עושים דברים טובים וחשובים למען עם ישראל.
אז כמה זמן היית בחיל הים?
6 שנים.
6 שנים, ולפני כן?
לפני כן הייתי הרב של האוגדה ברמת הגולן, הייתי הרב של חטיבת טנקים, הייתי הרב של עיר הבדים, שזה בסיס הדרכה החדש של צהל בנגב.
אז בכל עשית כמו אברהם אבינו. זה מאוד מאוד מעניין, להיות רב בצבא. כי אנחנו יודעים שהיום יש הרבה ויכוח, האם יש חרדים בצבא, לא בצבא, ואתה כבר מעל 20 שנה בתוך הצבא, כמו חרדי, אתה משרת כרב. תגיד לי מה זאת אומרת לשרת כרב.
לפני שהתגייסתי, השירות שלי החובה, לא עשיתי אותו ברבנות הצבאית. אחרי שסיימתי את 3 שנים חובה, בעצם השלמתי את לימודי הרבנות, חזרתי לצבא, קורס רבנים צבאיים, קורס קצינים, ומיד נכנסתי בחזרה לשירות קבע בצבא, והתחלתי לבצע מגוון תפקידים כרב צבאי. הצבא זה כמו קומיוניטי, זה כמו קהילה אחת גדולה, שבעצם כלל עם ישראל נמצאים שם. חילונים, מסורתיים, כיפות צהובות, חרדים, לא יהודים, שזה גם כן, כרבנות צבאית אנחנו אחראים לתת להם מענה גם. המוטו מבחינתנו, מבחינתי כרב צבאי, אני הרב של כולם. לא משנה אם אתה חילוני, אתה מסורתי, אם אתה חרדי, אני בסוף נותן מענה ומהווה כתובת לכל החיילים שנמצאים בצבא.
ותגיד לי, עכשיו שהיית בחיל הים, יש חרדים גם כן
שנמצאים? בהחלט, בחיל הים יש מסלול מיועד ספציפי. לחיילים חרדים, כבר מסלול שקורה 8 או 9 שנים בחיל הים, שבעצם מאפשר לחיילים חרדים, על מנת שיוכלו לשמור על אורח החיים החרדי שלהם, תנאים שהם בעצם מאפשרים להם, אם זה תפילות במניין, אם אנחנו מדברים על לימוד תורה, אם אנחנו מדברים על רמת כשרות מהדרין של המזון, אם אנחנו מדברים על הפרדה מגדרית, שבסביבה הקרובה אין נשים, הם יכולים
יש לשרת. יש כזה דבר.
בהחלט כן, זה מחויב על פי פקודות הצבא.
איך עושים את זה?
יפה. אז אוקיי. בדרך כלל הם מבצעים תפקידים, ספציפית אצלנו בחיל הים, התפקידים מיועדים לחרדים, בתפקידים טכנולוגיים, תפקידי מודיעין, והם יושבים בעצם בתוך משרדים, בתוך עמלים על קומפיוטר, ואז דואגים שבאותו משרד בסביבה אין בנות, משרתים רק חיילים בעצם, בנים.
מאוד מעניין, הם מוצלחים?
מאוד. המפקדים שהם דווקא אנשים חילוניים, הם רואים הצלחה ענקית, הצלחה אדירה, מכיוון שיכולת השקידה והלמידה שלהם, גם של תחומים אחרים שאינם גמרא או מקצועות קודש, היכולת שלהם לשבת, להתמיד בלמידה, לקלוט את הדברים ולבצע אותם, היא משהו יוצא מן הכלל, ו... אחד המפקדים פעם אמר לי, תראה, אני מעדיף שיהיו לי שני חיילים חרדים בגלל היכולות שלהם, על פני 10 חיילים רגילים. מכיוון שהתפוקה שלהם, מה שהם מצליחים להפיק, אני חושב זה נובע בדיוק מהמקום, כשהם למדו, הם למדו בישיבה, סיגלו את עצמם ללימוד כל היום, לשבת, לשקוד, להבין דבר מתוך דבר וכו', זה בא לידי ביטוי גם כן בצבא.
כשהייתי בישיבת מיר, באו אצלנו לפני 25 שנים, באו אצלנו מדרום קוריאה.
אוקיי. Okay.
צוות עם וידאו ועם קמרה, אנחנו היינו בתוך הלומדים, לומדים תורה, פתאום הם הגיעו, מצלמים. אחר כך אמרנו, מה? שאלנו, מה קרה, מה קרה? הם עושים עכשיו וידאו, סרט, לדרום קוריאה. נגלה לנו שבדרום קוריאה עכשיו הם לומדים גמרא. יש יותר מ-100,000 שלומדים גמרא, הם לא יהודים, אבל לומדים גמרא, כי יודעים שהגמרא זה טוב למוח. כי אנחנו מדברים ליהודים שאנחנו חושבים שזה קשה להם להיכנס לאיזה ג'וב, לאיזה סוג של לא יודע מה עבודה, אבל אתה נכנסת לאיפה שאנחנו שומעים כל הזמן שאין חרדים, נכנסת לא כמו רב, בסוף היית רב להרבה זמן, תספר לנו קצת על זה, היה לך איזה הזדמנות שהיה מאוד קשה לשמוע על הדת.
קודם כל אני מאוד מאוד מסכים, הרבה פעמים אנחנו שומעים דברים, וכשאנחנו לא מחוברים, וכשאנחנו שומעים את זה באמצעות צד שלישי, במקרה הזה אם זה תקשורת, אז אנחנו, יש לנו... כבר אנחנו מקבעים את הדעה שלנו כאילו זאת האמת, וזה לא נכון, זה כמו שאני, כבוד הרב גר באנגליה, אנחנו פה בישראל מקבלים כל הזמן דרך התקשורת, את ההפגנות הפרו-פלסטיניות, את האירועי ונדליזם כלפי היהודים וכולי, האירועים האנטישמיים, אבל כמו שדיברתי עם הרב, אם תגיע לאנגליה זה לא מה שאתה כל רגע רואה ברחוב, וזה בעצם מה שמציירים לנו באמצעים האלה, הצד השלישי הזה שמעביר את הנתונים, זה מה שהוא מצייר לנו. בדיוק ככה בצבא. אני חושב שהרבה אנשים מקבלים את האינפורמציה שלהם מכלי תקשורת שלא בהכרח יש להם אינטרס לייצר, אני אקרא לזה, את האחדות בעם ישראל.
זה מאוד מעניין.
אלא למצוא דווקא את הדבר המפריד מתוך כל מיני אינטרסים זרים.
זה מוכר.
מוכר לגמרי, כי כל מה שצהוב, כך רואים לזה בעיתונות ובתקשורת, זה מוכר, כי אנשים בדרך כלל מחפשים את הרכילות וכולי. כן, תמיד אומרים שהדבר היחידי בעיתון שהוא אמיתי, זה התאריך למעלה, וגם לא תמיד. ולכן אני אומר, כשאנחנו מדברים על צהל, וכמי ש24 שנים נמצא בתוך הצבא, וכעת סיים שירות ארוך, זה לא המצב האמיתי שקיים ביום יום בצבא. אם אני לוקח חיל הים, או שהייתי בחטיבת טנקי, טנק יש בו 4 לוחמים, 4 שריונרים, יכול להיות אחד, שהוא בוגר ישיבת הסדר, עם אחד מהקיבוץ, עם אחד דרוזי, ועם אחד חילוני מרעננה. והם משרתים 3 שנים ביחד, חיים באותו טנק, עושים כל היום את כל מה שהם צריכים ביחד. למה? כי הם מבינים מה המטרה שלהם. וזה לא משנה מה הדעות של כל אחד. אבל בתקשורת לא מייצרים את האחדות הזאת. מה הם מוצאים כלפי חוץ? איפה יש בעיות? אגב, גם בצבא. אז החרדים לא מתגייסים. עכשיו זה בסדר, יש על מה לדבר. זה לא שהכל ב-100%, אין דבר כזה. אבל האמת היא שביום יום החרדים נמצאים בצבא, הם יודעים להסתדר יפה מאוד, החילונים מעריכים אותם, והם מעריכים גם את החילונים, ואין שום דבר שמייצר שיש שנאה ומחלוקת. אין דבר כזה בצבא. כי לכולם יש מטרה אחת, הם משרתים את עם ישראל.
אבל שמעתי הרבה מישראלים שאומרים שאין מספיק הרבה חרדים בצבא. זה כמו הסטטיסטיקה. לגבי אלה חרדים שהם לא בצבא, לעומת אלה חילונים שהם גם לא בצבא, כי אני מכיר גם חילונים שלא נמצאים בצבא.
קודם כל, החרדים לא מספיק בצבא, מה זה לא מספיק? מי קובע את המספיק בשביל להגיד, אוקיי, it's enough, זה מה שאנחנו צריכים. אני לא יודע.
אם אנחנו נגיד שכל בן אדם בגיל 18.
אבל זה לא האמת, כי אתה יודע, הרב, אני אומר לרב את האמת. האמת היא, שאם אנחנו ניקח מכל 10 אנשים שהם בגיל גיוס, בגיל 18, כולל החרדים החילונים כולם, על כל חרדי שלא מתגייס לצבא באותו מחזור גיוס, יש 5 אחרים, מהאוכלוסיות האחרות שהן לא חרדיות שלא מתגייס לצבא. את זה בתקשורת לא אומרים.
זה איפה יש לך את הסטטיסטיקה?
הסטטיסטיקה הזאת היא מפורסמת, כל מי שיפתח ויחפש ויעשה חיפוש קל בגוגל, יש אנשים שחשובה להם האמת, לאו דווקא אנשים חרדים ולאו דווקא אנשים דתיים, אבל הם אנשי אמת, והם מנסים לצעוק את הצעקה הזאת שבתקשורת מנסים להעלין. כאילו כל הצבא הוא רק על הגב של החרדים. אם הם לא, הם ישרתו, אין צבא. זה לא נכון. אחוז המשתמטים, שהם באמת משתמטים, שהם חייבי גיוס, בחורי ישיבה, כל עוד חוק, החוק קיים של תורתו ומנותו, הם על פי חוק לא מתגייסים לצבא. המדינה אמרה להם, אם תורתך ומנותך, אתה לא, אוקיי, אז נוח לקרוא להם משתמטים. אבל האמת, האמת, משתמט זה מי שקיבל צו גיוס ולא מתייצב. ועל כל חרדי שלא מגיע לצבא, חמישה אחרים משתמטים מהצבא, לא מגיעים. וזו סטטיסטיקה שמפורסמת בהכל, יש מספיק אנשי אמת שמפרסמים את זה, אבל מה פתאום התקשורת לא תעשה את הדבר הזה? אני אומר, ערוצים מסוימים בתקשורת הישראלית לא יעשו.
למה יש בערוצים האלה, תמיד בחדשות, אני מסתכל לפעמים שעודכים מסרטון, וכל הזמן תוקעים, יש איזה אינטרסים שתוקעים ותוקעים ותוקעים, ואני כבן אדם, בין הצדדים, אני לא ככה ולא ככה, ברוך השם, אני גר באנגליה, אז אני לא בתוך הבוץ של הפוליטיקה, אבל אני חכם, אני יכול לראות שיש מסר של התקשורת רוצה להביא את כל מי שרואה בצד אחד, וכך חיים כל הזמן בארץ, יש אינטרסים. איך יכול להיות עכשיו שמישהו שהיה תחת ידיך בצבא, הדוזי והחילוני והקיבוצניק והחרדי וההסדר, הם יוצאים לחיים ופתאום שוכחים את הכל, ככה זה עובד, או הם עדיין נמצאים ביחד ויש משהו, מישהו ששולט למעלה, או כמה אנשים ששולטים למעלה שממש אוחזים, ולמה כל כך קשה לנו לעזוב אותם בשם האחדות?
אני חושב שקודם כל אתה צודק במה שאתה אומר. אם אני כל יום מספר לך על מוישה, שהוא ככה וככה, אתה לא מכיר אותו, לא ראית אותו, לא ירדת לסוף דעתו להכיר את הבן אדם מכירות כמו שצריך, ואת כל האינפורמציה עליו אתה תקבל ממני, ולי יש אינטרס שיהיה לך את הרושם עליו, שאני רוצה שיהיה, אתה תאמין למה שאני אומר לך. אבל ביום שאתה תפגוש ותחקור לעומק את הדברים, לי לשמוע ממני כאיזשהו צינור שמעביר לך כל מיני אינפורמציה, כנראה שאתה תגלה הרבה דברים מהזווית ראייה שלך האמיתית. התקשורת היא הצינור הזה שמעביר את האינפורמציה לציבור, והיא מנתבת לכיוונים מסוימים, לכיוונים שאיך שמי שמוביל את התקשורת בישראל בערוצים מסוימים, רוצים שהמדינה תתנהל. אבל זה לא בהכרח מה שרוב העם חושב. אם הם יגידו שהכל בסדר, הכל מנוחות א', אז מה הם ינקרו לציבור? זה כמו שמעניין קצת, כמו שהזכרת בהתחלה. ב', זה אומר שיכול להיות שהחרדים צודקים, חס ושלום, אוי ובוי, אסור להראות את הדבר הזה, אוקיי? להגיד שלימוד תורה זה ערך, אם הם יתחילו לחבב את החרדים ולשדר דברים באדם, זה אומר שיכול להיות שתפיסת העולם שלהם יש באמת, זה מחייב אותנו. אם יכולים זה אמת, אז מה אנחנו עושים? ולכן הוא אומר שתמיד תמיד, האדם שהמיקרופון בידיים שלו, הוא רוצה להדהד את המסר, או להעביר את האינפורמציה כפי שהוא רואה בעיניים שלו. וזה דבר שהוא בעיניי, האנשים הפשוטים, שאין להם את האינטראקציה עם החרדים, וכל מה שהם שומעים זה רק דרך התקשורת, ביום שהם יפגשו אותם, ותראה, איפה הם פוגשים אותם בסוף? בארגוני חסד, ביד שרה, בזקה, בארגון הצלה, חבל שזה רק במקומות האלה, אבל פתאום הם אומרים, אתם מלאכים, אתה מכיר את ארגון ידידים? ארגון ידידים, אתה נתקע עכשיו באמצע הדרך, בשלוש לפנות בוקר עם פאנצ'ר, פתאום איזה חרדי מופיע לך, מחליף לך את הפאנצ'ר.
יש לנו גם את זה בחוץ.
מצוין.
מי שעושה לשם שמיים.
בדיוק. ולכן אני אומר עוד פעם, בסוף, כשאתה נפגש עם ה-real situation, את החיים האמיתיים,
כן.
ואתה רואה שזה לא כמו שמציירים אותם בתקשורת, וזאת האמת, רוב העם. ואני, כרב צבאי, פוגש את כל האוכלוסיות בצבא, כי כולם מגיעים לצבא.
ויש אחדות בצבא, כל הזמן אחדות היה איזה שנאה.
לא, שנאה בחיים לא היה. אני אומר את זה חד משה. ויכוחים יכולים להיות, ספרדים, אשכנזים או חסידים, ליטאי, יכולים להתווכח השקפתי.
יפה.
זה לא אומר שאנחנו
סתובבים. אחים יכולים לדבר,
בעיה. אבל כשאנחנו מבינים שיש לנו מטרה אחת, אני מסתכל על היהודי שלי בזה. זה לא מעניין אותי, עכשיו אתה חובש ליפה, שחורה, סרוגה, או מתי משתיים. קודם כל, את היהודי, הרווחנו. זה קודם כל, כי ההסתכלות שלי עליך, היא לא דרך אמצעי.
עכשיו שדיברנו קצת על הצבא, היה לך איזה מקרה שהיה לך קשה לשמור את הדת שלך בתוך הצבא?
אז אני רוצה לומר שדווקא בצבא הרבה פעמים יותר קל לשמור את החיים היהודיים, מהסיבה הפשוטה שהדברים מעוגנים הם חלק מהפקודות בצבא. לומר, אין דבר כזה שמפקד בצבא יאמר לך, אל היום אתה לא מתפלל, כי יש א' ב' ג', לא משנה מה. אלא אם כן זה עניין של פיקוח נפש, אז גם ההלכה פותרת אותו מלהתפלל. יש גדרים בהלכה, מתי כן, מתי לא. אבל אני אומר בנורמל, סיטואציה נורמלית, המפקד, כמו שהוא חייב לתת לו לאכול זמן אוכל, הוא חייב לתת לו זמן תפילה. הוא לא יכול להגיד לו אם זה לא פיקוח נפש, לעשות דברים מסוימים בשבת, שהם גובלים בחילול שבת. ועוד הרבה דברים. הוא מחויב, הפקודות מחייבות אותו. יחד עם זאת, לא הכל ב-100%, אין פרפקט באף מקום. לפעמים מפקד שהוא לא בא מהחשיבה הזאת מהבית, מה המשמעות של זמני תפילה לחיי? המזון הרוחני שלו, הסוגיה של הפרדה בין בשר לחלב, ואכלתי צהריים עכשיו בשר ובערב, רגע, אני כמפקד צריך לזכור, 6 שעות, מי שלא גדל לפעמים במציאות כזאת, קשה לו, אף אחד לא עושה בכוונה. אז יש לפעמים סיטואציות שהן מורכבות, אני לא אקרא לזה שהן בעייתיות, הן מורכבות יותר. לפעמים זה גם מאוד מאוד תלוי בסוג השירות של החייל.
אתה קיבלת פעם שזה היה קשה לצאת בשבת?
לא, לא.
או הנחת תפילין והמפקד אומר יאללה אין זמן?
לא, לא. אז הוא יכול להגיד והכל, אבל עדיין הדברים האלה מורכבים.
לא היה שום ניסיון?
לא, זה לא שלא היה שום ניסיון. מה שאני בא לומר שגם אם היה והיו דברים, אבל אף אחד לא עושה בכוונה, וכשאתה מסביר את הדברים, זה בסדר.
כן, אבל אני רוצה לדעת יותר בעמקות, איך מתמודדים בניסיון, שיהיה לך את הניסיון, אם יש לך איזו דוגמה שהיה לכם ניסיון, אנחנו לא אומרים שהמפקד טעה, וזה לא אכפת לי להגיד שהוא כן. עליו שום דבר, אבל לפעמים יש לך ניסיון, איך אתה עובר את הניסיון? דוגמה, היה לי סטודנט שהיה לו ניסיון, הלך באינטרוויו בשביל בנק, מאוד חשוב, עד שהוא הגיע לשם, הוא יש לו ניסיון, להגיד לו שהוא שומר שבת, לא להגיד לו שהוא שומר שבת, ולהגיד לו באנגליה אנחנו מתחילים ב3:30 את השבת, הוא צריך לעזור, יש הרבה ניסיונות בחיים.
כן. אז באופן אישי לא כרגע עולה לי, אבל מכיוון שבתפקידי כרב צבאי, הרבה פעמים פונים אליי חיילים דתיים בשאלות, ובכל מיני סוגיות שנתקלים בהם, אז בהחלט, חייל רוצה לשרת ביחידה מסוימת. תן דוגמה מהחיים. סיטואציה שהוא כרגע עושה מבחנים כדי להתקבל ליחידה מסוימת. הוא צריך להוכיח את עצמו. יש סדר יום, כל החבר'ה עושים דברים מסוימים, לפעמים אולי פעילות עם בנות או משהו כזה, ובשביל הרצון שלו להתקבל, הוא צריך להעלים את זה שהוא צריך עכשיו זמן תפילה, בתוך תוכו הוא נאכל, הוא מאוד רוצה וכו'. אז הרבה פעמים אתה צריך לקחת את החייל הזה, זה ניסיון גדול לחייל, כי אם הוא עכשיו, הוא חושש מאוד שאם הוא יחצין, יוציא בחוץ את הקיום אורח החיים הדתי שלו והקפדה שלו, אולי לא יקבלו אותו ליחידה הזאת שהוא רוצה. אין בזה אמת בדרך כלל. אבל הרבה פעמים, לא, אין בזה אמת, כי זה לא שבגלל שאתה מתפלל לא יקבלו אותך לזה עוד דבר.
אולי, אני אגיד, זה כבד עלינו, הוא יתפלל כל הזמן, אין לי זמן בשביל התפילה שלו, אני צריך מישהו
שתמיד. אבל עובדתית זה לא נכון, כי אין יחידות בצבא שאין בה
עם עובדתית. או האם יש, אם מצאת כמה מפקדים שמעדיפים חילונים מישהו שמתפלל?
לא, התשובה היא חד משמעית, לא, מעולם לא נתקלתי בזה, אלא בעניין לפעמים של בורות של מפקדים בעניין הדת, ואז אתה צריך להסביר, מה כן? למשל, אני הולך על חיילי הסדר או חיילים חרדים. חיילים חרדים לפי הפקודות בצבא, אם הם חיילים נשואים, מתגייסים כבר שהם נשואים, השירות שלנו קצר משמעותית, הוא רק 2 במקום 3 שנים, ויש להם הגבלה בשעות הפעילות שהם יכולים לזה, אי אפשר להשאיר אותם מעבר לשעה 5 בצבא, והם לא עושים תורנויות, הם לא עושים שמירות על הבסיס, הם לא סוגרים שבת תורנות בבסיס. כי הם חיילים חרדים, וכי לפעמים יש סיטואציות של אם צריכים לעשות שמירה, אז יש איחוד, כי זה עם חיילת וכו'. מראש הצבא החליט, אוקיי, אני רוצה להתאים את עצמי גם לאורח חיים חרדי. יש, זאת אומרת, הרבה פעמים שמפקדים, אלה קשה להם להבין את זה. תשמע, אז אם הוא לא עושה שמירות, והוא לא עושה תורנויות, והוא לא זה, אז אולי עדיף לי לא לקחת אותו. בסדר? אבל אני חושב שזה מתי מגיע כשהם לא חוו באמת מה הם יכולים כן להרוויח ממנו. או למשל אם זה חייל בישיבת הסדר. ישיבת הסדר, המסלול הזה הוא כולל סך הכל 5 שנים, שרק שנה וחצי מתוכם מתגייסים לצבא, וכל היתר לומדים בישיבה. הם לא עושים 3 שנים.
אבל אלה, אלה הטוב.
נכון, אבל הרבה פעמים מפקד יכול להגיד, תראה, אני מעדיף להרוויח חייל 3 שנים ולא שנה וחצי. אוקיי, יש גם אמירות כאלה, אבל זה לא נובע בגלל שהוא חרדי, אז אני מסתכל עליו כי הוא חרדי.
השאלה שלי יותר, האם באמת צריכים את החרדים בשטח, או רוצים שהם ישתרתו כדי שיהיה שוויון בעם?
קודם כל, אני לא מאמין במילה הזאת שוויון בנטל, כי אם אנחנו עושים שוויון בנטל, הכוונה בנשיאת הנטל, שאני נושא את האחריות על הכתפיים. אוקיי, יש נטל, דבר שהוא מוטל עלינו, שזה השירות בצבא, וכשאני מתגייס, ואני נושא בנטל, אני חלק מהנטל שנושא. אז יש אומרים, תשמע, כולם מתגייסים, גם הם צריכים להתגייס, אוקיי? אבל כבר הבנתי שלא כולם מתגייסים, זה קודם כל, בסדר? לא רק מהחרדים, כן, אני מדבר. דבר שני, באופן אישי לימוד תורה הוא הערך, הוא הערך העליון, לא פחות מהצלת עם ישראל מיצר. ולכן, דוד המלך כבר לימד אותנו לפני 3,000 שנה, אלף למטה, אלף למטה, הצלחה של עם ישראל נובעת מלימוד תורה, ומההקרבה של עם ישראל בשדה הקרב איפה שהם היו. אבל חייב את זה ואת זה. ולכן כל מי שלומד תורה, ובאמת תורתו אומנותו, צריך להמשיך לשבת בלימוד תורה. הוא לא צריך לשאת בנטל של השירות בצבא. יחד עם זאת, החרדים שמקיימים אורח חיים דתי, חרדי זה לא רק מי שלומד בישיבה, עצם עובדה שמקיים אורח חיים דתי, הם בעיניי צריכים להתגייס למסגרות שהצבא מאפשר, אבל אני חושב שכשהם יגיעו בכמויות לצבא, הצבא עדיין לא נמצא במציאות, זאת אומרת הוא פתח יחידות לחרדים, אבל אם עכשיו תגיע כמות עצומה של אלפים של חרדים לצבא, הצבא עוד לא במקום הזה.
אני זוכר ב-1948, שהגיעו התימנים, וראינו איך הארץ ספג אותם. עשו כנפי נשרים, מבצע כנפי נשרים, הביאו את התימנים, והם שומרים שלקחו את הילדים, היה בלגן, היה לבלגן. גם הייתי בארץ כשהגיעו האתיופים, הייתי בישיבה, הגיעו האתיופים, הישיבה נתנו להם חדרים, לא היה להם חדרים. גם הרוסים, גם אלה מרוסיה, גם הייתי בישיבה, הגיעו רוסים, שמו אותם שם, ושם. אין להם פלן, תמיד אין להם פלן, מדברים, זה יהיה בסדר, יש לנו, אנחנו תשמור חשוב, שבת, הכל יהיה בסדר, ברגע שיגיד כן, יאללה, זה יהיה רטטוי. ולכן, זה מאוד חשוב, גם לחילונים, שיהיה מסודר מראש, הקלטה כמו שצריך, וגם מצד החרדים לדעת שזה אמיתי. זה מאוד חשוב, כי זה מלחמה, תכלס, זה מלחמה בין החילונים. זה לא שהם רוצים את החרדים בצבא, בגלל שהם מפחדים שהמדינה יהיה חרדי, לעתיד. גדלתי, בפני 25 שנים, הייתי בעיתון, החרדים עכשיו 10% מהמדינה. עוד 25 שנה, 25, 30, יש לי את העיתון.
ולכן, זה דבר בלתי נמנע, הסטטיסטיקה היא בלתי נמנעת, כי החרדים ברוך השם מתרבים.
כן, כן, כן.
ואין מה לעשות, זאת אומרת, גם אף אחד לא אומר לחילונים, אל תתרבו, זה עניין של בחירה שלהם. אבל עובדתית, ואני חושב שיש פה חשש אמיתי מצד החילונים, או היהודים שפחות שומרים את המצוות, מההתרבות הזאת העתידית, כי אוי ואבוי מה יהיה פה במדינה. בסדר, וזה בדיוק לא חוזר למה שדיברנו, כי הם לא מכירים לעומק. מה זה להיות חרדי? מה המשמעות? מה הערך בחיי תורה? אני חושב שהם פשוט לא, הם מקבלים את הכל באמצעים של התקשורת.
אני כחרדי, אני אוהב כל יהודי כמו שהוא צריך להיות חילוני או לא חילוני, ואני רואה את הפוטנציאל של כל אחד. יש להם פוטנציאל, ואני מתעסק בזה בלונדון. כל היהודים, כל המצבים שלהם, לא מניחים תפילים, פתאום מניחים תפילים, מתקרבים, באים לשבת, גם אם הם חילונים, גם אם באים ככה וככה וככה, מקבלים אותם, נהנים, וואו, איזה יהדות. יש לנו מדינה ענקית, יהודית, אנחנו אומרים תמיד, זה מדינה יהודית, מדינה יהודית דמוקרטית, אבל היהודים שבו הולך, איך נוכל לשנות את המצב של היהודי שבו, של האחדות בעם?
קודם כל זאת שאלה גדולה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לשנות את כל המצב, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, כדי להביא לשינויים,
ודאי,
אולי שיקח עוד הרבה. אז אני חושב שאם אנחנו נסתכל כל אחד על הארבע עמות שלו, קרי על האנשים הקרובים אליו, כמו שאני כרב צבאי, בסוף תמיד הסתכלתי על החיילים שהיו תחתיי, או שמשרתים ביחידות. אני אקח את חיל הים, מאוד מאוד היה חשוב לי, בכל מפגש שיש לי עם חיילים, וכמו שאמרתי, כרב של קומיוניטי, של קהילה, אתה לא נפגש רק עם חיילים דתיים. אז קודם כל, את ההבעת החיבה, ולחבב ולאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי, וזה לא אכפת לי מאיפה הוא הגיע. אם זה מה שאני משדר, ואני תמיד עם חיוך וכולי, אני חושב שקודם כל את הארבע עמות שלנו, אם אנחנו נעשה את זה, זה קודם כל. נרגיל את עצמנו לדבר הזה. בלי להסתכל מה הדעות שלנו, הכל טוב. יש לנו, לצורך העניין זה כמו אחים עם אבא. אנחנו רוצים לשמח את אבא שלנו, ומה שמשמח אותו זה האחדות בינינו. ואם אנחנו נזכור את זה כל הזמן, אני חושב שאנחנו, זה יעזור לנו. יחד עם זאת, אסור לנו, חד משמעית, לוותר על האמונה שלנו שהיא מדורי דורות, בבחינת חלילה לעבור על ההלכה או לעשות דברים שהם ויתור על ההשקפה האמיתית שהורו לנו גדולי ישראל מדור דור, כדי לרצות אנשים אחרים. אנחנו כן יכולים לפעמים, בדיוק כמו שאוקיי, אז אני לא מוותר, אבל אני עושה כאן איזושהי פעולה, כדי אולי להרוויח משהו עתידי בהמשך. אני קצת מתגמש, או קצת עושה דברים, אני לא מוותר על זה, מכירים את העקרונות?
כן.
אז אני חושב שאם אנחנו תמיד נדע לא להגיע למצב הזה, בסדר? אלא להגיע למצב כזה, ויהיו תמיד מחלוקות, בעם ישראל נולד עם מחלוקות, אנחנו נולדנו עם מחלוקות, ואנחנו חולקנו ל-12 שבטים וכו', אבל עדיין יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, לאיך אנחנו מתנהגים אחד לשני, והרבה תפילה שמצליח בעזרת השם, לעבור למצב של החדות.
בעזרת השם, בעזרת השם, השם נעשה ונעשה. אני מאוד מודה לך על כל העבודה שעשית 25 שנים, לשרתת את המדינה של ארץ ישראל, ואת העם, ובעזרת השם תמשיך, לא רק בצבא, אבל כמו רב, שזה שתי דברים שכולם מדברים, רב וגם בצבא, זה מאוד מאוד חשוב. וזה מראה על אהבת עם ישראל, ולו הלוואי שכולנו יהיו מיוחדים בעזרת השם, ונסתכל בחדשות הטובות, את האמיתיות, מה שהעם אומרים, מה שאני הולך גם כן, גם בארץ, יש לי חילונים, כולם יושבים ביחד, שותים ביחד, עושים שבת קידוש, וזה וזה, כל אחד מכבד את השני, ועזרת השם, ונראה את הגאולה, במהירות בימינו, אמן.
אמן, אמן, תודה רבה כבוד הרב.